שלום וברכה. נתבקשתי על ידי המארגנים הצדיקים והיקרים לחרוג מהנושא הרגיל ולעסוק בנושא חשוב. ייתכן מאוד שידוע לחלק מלשונים, אבל אולי הציבורים והישראלים לא מספיק עוסקים בזה, ואם ישנתו התבקשתי לדבר על משנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכרונו לברכה, שידוע יותר מכינויו מתנועת הצופים בשם מנהיגה. היום, אחרי 20 שנה לפטירתו, הציבור הישראלי מתחיל להכיר אותו יותר, וספריו שכתבו לא על ידו אלא על ידי מסתכמי שיעוריו שבעל פה מתחילים להיות ידועים יותר ויותר ונפוצים בציבור. גם הערב במרכז בגין יש השקה, יש ערב השקה לכבוד חלק ב' של הספר סוד לשון הקודש, שהוא סיכום של השיעורים של מניטו על ספר שערי תורה לרבי יוסף ג'קדימה מראשוני המקובלים בספרד. לסכם את המשנה של הרב אשכנזי לראות שבניתו זה יהיה דבר קשה, אבל אולי כדאי להדגיש מספר הסתכלויות, מספר חידושי תורה שלו, שדרכם אנחנו נוכל לעמוד על שיטתו. אולי נזכיר מבחינה היסטורית, הרב אשכנזי נולד באלג'יריה ולפני מלחמת העולם השנייה. הוא היה צאצא של משפחה של מקובלים וגדולי תורה שמגיעים מתלמידי הארי, וגם הוא בא במגע עם התרבות האירופאית הכללית במיטבה. למד במערכת החינוך הצרפתית ששלטה אז, יחד עם לימודה בצאת ילדי חכמים. במלחמת העולם השנייה השתתף בשחרור צרפת יחד עם הלכת, ומיד לאחר המלחמה דאג לשיקומה של יהדות צרפת אחרי השואה. היו אז מעט מאוד אנשים שהיו מסוגלים לעשות את זה. הוא פגש באותם הימים מספר אנשים שהגיעו מבחינתו מהפכה רוחנית. אחד מהם היה יעקב גורין, תלמיד חכם ומקובל שהגיע מרוסיה, למד בגרמניה ולימד במחתרת בצרפת את משנתו של המהר"ל מברג. הוא גם בא במגע עם אדם מסתורי הידוע עד היום בשם וכינוי חכם שושני, שרבים המסתורים הסובבים את דמותו, והוא היה לאחד משלושת המלווי התווך של התחדשותה של יהדות צרפת מבחינה רוחנית באותם הימים, והם עמנואל לוינס, פילוסוף, פרופסור אנדרי נהר, והשלישי הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי. והם עסקו בחינוך הנוער אחרי השואה. היו כמובן קשרים וקשיים יחד עם תלמידי חכמים יהודים שונים, החרדים עשו הוצאות. אולי אני אספר אנקדוטה. כשמנהיגו היה צעיר בשנות ה-20 לחייו, התחיל לתת שיעורים לנוער היהודי, במיוחד סטודנטים בצרפת. ובין היתר הוא לימד אותם מעורבים, בנים ובנות מעורבים. הדבר הזה לא בא לאותם הימים, והתחילו לתקוף את מניטו מכל עבר. אני פה הלך לדבר על כך עם אב בית הדין של העדה החרדית באותם ימים, הרב אליהו מונק המפורסם בעל ספר כל התורה והתפילות, אחד מגדולי ההוגים של היהדות החרדית, תלמיד חכם גדול. הגיע אליו הרב אשכנזי שעדיין היה צעיר ואמר לו, דע לך כבוד הרב שאני מעביר שיעורים מעורבים, בנים ובנות. אני גם יודע שהדבר הזה מנוגד להלכה, אבל אני רוצה להסביר לך מדוע אני עושה את זה. הוא מנה לו מספר טעמים. הוא הסביר לו, אם אני לא אעשה את זה, תראה לאיזה תהום תידרדר יהדות צרפת. הרב אליהו מונק ענה לו, כמו רבי אלון מגנצה, תן לי 3 ימים. אחרי 3 ימים חוזר אליו הרב אשכנזי, והרב מונק אומר לו, אתה יכול בתנאי אחד שתצליח. ואחרי נצליח. כלומר, זה מאפיין מאוד את סיפור החיים שלו, והרבה סיטואציות בסוג הזה התחדשו במהלך חייו. במהלך שהייתו בצרפת הוא גם הקים בית ספר לימודי יהדות עבור הסטודנטים בעיירה בוסליה פריז. בא במגע עם פילוסופים, עם רבנים, עם אנשים מחוגים שונים, עם בעלי דתות שונות. במהלך השהייה הזאת גם הייתה ההגירה ההמונית של יהודי אלג'יריה לצרפת בעקבות עצמאותה של אלג'יריה. ואחרי משנות ה-50 התחיל הרב אשכנזי לפקוד באופן קבוע את ירושלים. הוא היה מגיע כל שנה ללמוד עם הרב צבי יהודה ועם הרב שלמה בנימין אשלג, בנו של בעל הסולם. ובמהלך הפגישות האלה שהיו לו עם הרב צבי יהודה במשך 10 שנים, כל פעם הוא היה שואל את הרב, האם הגיע הזמן שאעלה לארץ? וכל פעם הרב היה אומר לו, יש לך תפקיד שם, תישאר שם. אחרי מלחמת ששת הימים, אמר הרב אשכנזי לרב צבי יהודה, כבר אינני יכול יותר, אני עולה. אמר לו הרב, לקח לך זמן להבין. ואחר כך הוא נמנת פה בארץ, וגם היה נוסע הרבה בצרפת ועוד ארצות כדי לקבל בלימודים. משנתו לא הייתה ידועה לרבים בחייו, אבל בלימודנו מתחילים להכיר יותר ויותר. על מנת שקצת נעמוד על טיבה של המשנה הזאת, אני הייתי רוצה ללמוד איתכם פסקה קטנה במסכת ברכות, כפי שלימד אותה הרב אשכנזי. הפסקה במסכת ברכות היא משנה. משנה עם קצת דברי גמרא, ברייתא. המשנה אומרת כך, מזכירים יציאת מצרים בלילות. מה זה אומר? זה אומר שבלילה, כשקוראים את קריאת שמע, לא קוראים רק את שתי הפרשות הראשונות, אלא גם הפרשה השלישית, ויאמר, שהתפקיד שלה זה לקיים את המצווה להזכיר את יציאת מצרים. לגבי שתי הפרשות הראשונות, כתוב במפורש, בשוכבך ובקומך. לכן צריך לקרוא את שתי הפרשות הראשונות של קריאת שמע, גם שחרית וגם ערבית. וכתוב במפורש בתורה. לגבי הפרשה השלישית, הפרשה השלישית לא כתוב שם בשוכבך ובקומך. זה רק כדי לקיים את הפסוק, למען תזכור את יוצאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. امتى خيام سنين פעם ביום. אומרת המשנה, מזכירים את יציאת מצרים בלילות, הכוונה גם בלילות. ואז המשיכה המשנה, בפסקה שידוע גם במקדש בפסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, למרות שסברתי שההלכה שצריך לזכור את יציאת מצרים גם בלילה, לא זכיתי שתיפסק הלכה כך, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. המילה כל מיותרת, ימי חייך, הימים כל ימי חייך, הלילות. כלומר, לפי בן זומא, המילה כל באה לרבות. מה היא יכולה לרבות שהוא לא יום? מה שלא יום זה לילה. מזה למדנו שמזכירים את יציאת מצרים גם בגילות. וחכמים, חכמים חולקים על בן זומא. חכמים אומרים לא נכון, המילה כל לא באה ללמד לילות, היא באה ללמד משהו אחר. מה היא באה ללמד? החכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל להבין לימוד המשיח. לימוד שזה בא להוכיח שגם לימוד המשיח יזכירו את יציאת מצרים. אם כן, לפי חכמים לא מזכירים את הפרשה השלישית בערבית, לא בימינו ולא בימות המשיח, אבל מזכירים יציאת מצרים בשחרית גם בימינו וגם בימות המשיח. זה דבר. אם כן, לפי החכמים הדעה, אין שום השלכה הלכתית למעבר לימות המשיח. ההלכה של קריאת שמה נשארת אותה הלכה גם בעולם הזה, גם לימות המשיח. אבל בן זומא הוא סובר אחרת. לפי בן זומא, מזכירים יציאת מצרים בלילות וגם היום, והיום, בסדר, בעולם הזה. אבל לימות המשיח לא יזכירו את יציאת מצרים כלל, לא בבוקר ולא בערב. כלומר, לימות המשיח מקצרים את קריאת שמע. קוראים רק שתי פרשיות, בין בשחרית, בין בערבית. ממילא יש להניח שיבטלו את פרקות קהל ישראל להשכיב אליהם. שלוש פחות יצאו מסדר התפילה. ואז לפי זה יש השקפה חשובה, אני צריך לדעת מתי זה ימות המשיח. כדי א', לקצר את קריאת שמע ולחזור מוקדם יותר הביתה. וגם כדי לא לברך שלוש ברכות לבטלה. והגמרא מביאה ברייתא שממשיכה את הדיון הזה. תנא, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים את יציאת מצרים לימות המשיח? הרי זה יכול להיות. יציאת מצרים לימות המשיח, מה ההיגיון? והלא כבר נאמר. ואז בן זומא מביא לנו גם פסוק מספר ירמיהו כ"ג, שבו כתוב במפורש שלימות המשיח לא יזכירו את יציאת מצרים. מהו הפסוק? אני אגיד לכם מה הפסוק. אבל אני מבקש את תשומת הלב שלכם, שבזמן שאני אגיד לכם מה הפסוק, תגידו לי איפה הפסוק מזכיר את יציאת לימות המשיח. שנאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, לא יזכירו יותר את יציאת מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר העלה את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר התחתינו שם. כלומר, לא יזכירו את יציאת מצרים, יזכירו את יציאת אירופה. זה מה שכתוב. איך כתוב בפסוק הזה ימות המשיח? כנראה ש... che شمنته هي تصير دغري كاله تمديد ايتا تفعه معينه بكال اي سيخ تكي كما شكرش ונשאל השאלה, מדוע אנחנו צוחקים כשאנחנו מגלים שזה נכון מה שאנחנו מאמינים בו? כלומר, זה קושיה. בציבור החרדי למשל, כשמישהו בא ומגולל את ההשקפה החרדית וגם אומר שאנחנו החרדים צודקים, אף אחד לא צודק, זה מובן מאליו. אבל בציבור הדתי-לאומי מתפלאים מה זה גם נכון. לא רק שאנחנו מאמינים בזה, זה גם אמת. טוב, בואו נחזור לעניין. אם כך, לפי בן זומא, לפי ירמיהו הנביא מתאר, יציאת מצרים תימחק לגמרי מן הפרוטוקול. יציאת מצרים לא תיזכר בתודעה של עם ישראל. מה ההיגיון של זה? ההיגיון הוא שכל העניין של יציאת מצרים זה כדי להביא אותנו לימות המשיח. בעצם יציאת מצרים הייתה גאולה חצי מוצלחת, חצי כישלון. מוצלחת כי יצאנו ממצרים, כישלון כי לא הבאנו את המשיח. ברגע שמגיעים לימות המשיח כבר אין צורך להזכיר את השלבים הקדומים. וכאן הניתוח היה מדגיש את זה, שמה שאנחנו חווים היום הוא הרבה יותר גדול מיציאת מצרים. וזאת מארבע סיבות. סיבה ראשונה, יציאת מצרים הייתה יציאה מארץ אחת, ממצרים. בימינו אנחנו יוצאים מ-150 ארצות. יציאת מצרים התרחשה אחרי 200 שנה, יציאת אירופה אחרי 2000 שנה. יציאת מצרים הייתה על ידי ניסים, היה צריך לבלבל את הטבע, בעוד שגאולתנו היום היא בלי ניסים, זה מאוחר עם הטבע. ועוד דבר רביעי, יציאת מצרים הייתה גאולה זמנית, שהרי חזרנו הרקעת לגלות. ויציאת אירופה בימינו היא נצחית, מדינת ישראל תחרב לעולם. אם כך, זה ברור שמה שקורה היום, אנחנו היום משתתפים באירועים יותר גדולים מיציאת מצרים. יבוא יום שהנינים שלנו יורו, אבותינו היו ענקים, הם חיו בימי יציאת אירופה. מיד עולה השאלה, למה אנחנו לא מרגישים את זה? פשוט מאוד, כדי שנוכל לקנות חלב במכולת. אם היינו מודעים לגודל השעה, זה היה לשתק את החיים הטבעיים. ויש עד כלל שמי שנמצא בתוך אירוע משמעותי, איננו מודע למשמעות. אין בעל הנס מכיר את הסוף, ואין בעל הגן מכיר בבלדת. וזה, אבל צריך בכל זאת, חכמי ישראל, הם צריכים להתעלות אל הגובה הזה, להבין את אופייה של התקופה. הסוגיה ממשיכה. הסוגיה דנה בתגובת החכמים להוכחה של בן זומא. הרי לכאורה, הפסוק שבן זומא הבין כל כך ברור, שזה מעלה שאלה איך החכמים, שגם אם יודעים תנ"ך, לא סבור להם את הפסוק הזה. אז הגמרא אומרת שהחכמים ענו לבן זומא, לא שתעקר יציאת מצרים במקומו. זה לא נכון. לא שזה יימחק לגמרי, אלא שתהא שעבוד גלויות עיקר, כלומר העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. זאת אומרת, זה לא יימחק לגמרי, יישאר משהו בזיכרון מיציאת מצרים. אבל העיקר יהיה הקמת המדינה. יש תופעה מעניינת בנושא הזה, אבל לפני אני אצטט את התופעה, שמייצגת את התופעה, אני רוצה לתת לכם הצהרה קצרה. הצהרתי היא, אני נגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן הצהרה. עכשיו אני חוזר את זה. אנחנו רואים היום שיש יותר ישראלים שעושים בשר על האש ביום העצמאות מישראלים שנמנעים לאכילת חמץ בפסח. מה הדבר הזה אומר? שהנביא ירמיהו צודק. לפי הפירוש של חכמים, ששיעבוד מלכויות עיקר ליציאת מצרים תפקד לו. בסדר? למעשה מה שקרה. עובדה. אפשר שמוצא חן בינינו, לא מוצא חן בינינו, אבל זאת עובדה. כי הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל. גם אלוהי האומה הישראלית, ישות פוליטית. הישות הפוליטית הזאת יש לה לפעמים התנהגות דתית. אבל הבסיס הוא קודם כל הוא שעבוד מבות הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות, עם אברהם, יצחק ויעקב, הברית הייתה, תסתכלו בתורה, בשבעה מקומות הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם האבות. שלוש פעמים עם אברהם, פעם אחת עם יצחק, ועוד פעמיים עם יצחק, ועוד שלוש פעמיים עם יעקב. ואנחנו רואים בכל פעם שהברית היא על הארץ, לתת את הארץ לזרע. מה עם תורה? לא כלום. כלומר, הבסיס הוא קודם כל לימוד. ובהקשר הזה אני חורג לרגע להבנת פסוק בספר שמות, כפי שפירש אותו הרב אשכנזי. ויהי בשלח פרעה את העם. אגב, לפני שאני מסביר לכם את הפסוק, אני רוצה לציין עיקרון של הרב אשכנזי. הרב אשכנזי היה אומר, כדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. האמירה הזאת היא מהפכנית, כי מקובל היום שכדי לדעת מה התורה אומרת, אתה שואל אדם שאמור להיות זה שיודע מה התורה אומרת, וככל שהכובע רחב יותר והזקן יותר ארוך, יש להניח יותר שזה דברי תורה. אבל מנטו היה אומר שיש דרך אחרת, והיא פשוט לקרוא בתורה. אחרי האמירה הפשוטה הזאת, הוא נחזור לפסוק. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב, כי אמר אלוהים, ונינחי העם באותה מלחמה, ושבו מצרים, ויסד אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עד כאן הציטוט, זה שני פסוקים ברצף. אני אתרגם את הפסוקים האלה בעברית מקראית ועברית מודרנית, ואני חושב שהתרגום הוא נכון. הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את ישראל ישירות ממצרים לארץ ישראל, אבל נסיבות פוליטיות אסטרטגיות גרמו לעבור דרך המדבר. אני חושב שזה תרגום נכון של הפסוקים. עכשיו, אם תשאלו ילד בגן דתי, תשאלו אותו, מה הגננת אמרה? למה ישראל עברו דרך המדבר ולא נכנסו לארץ ישראל מיד? מה הגננת אמרה? כדי לקבל את התורה. ומה התורה אומרת על זה? שזה לא נכון. זאת אומרת, לפי הפסוקים, מתן תורה היה בדיעבד. לא לכתחילה. לכתחילה צריך להיכנס ישירות לארץ. ואז היינו ישראל חיים את חיי הקדושה שלהם בנוכחות השכינה עם מקדש, ותורת ישראל הייתה נלמדת בלימוד התורה. התורה הייתה נובעת מעצמיותה של האומה, בדיוק כפי שחזר אומרים על האבות, שהאבות קיימו את התורה, לכן שלא ניתנה. איך הם קיימו? איך הם ידעו? זה נבע מעצמיותם, כמו שתי קיביותיו של אברהם אבינו, שנעשו לו כשני תלמידי חכמים. אז אם ככה אנחנו רואים שההיבט הדתי בצורתו, התורנית כפי שהתגלה בהיסטוריה, איננו המהות של האומה, המהות של האומה, הברית של הקדוש ברוך הוא עם האבות על ארץ ישראל. עד כאן החריגה. בואו נחזור לגמרא. הגמרא היא כן אמרה שלפי חכמים, מה שכתוב בירמיה, שישראל, שיציאת מצרים תהיה, שמה שירמיה אמר שתימחק יציאת מצרים, אין הכוונה שהיא תימחק, אלא שהיא תהיה משנית. הרב אשכנזי ירדים לציין, זה מובן גם במדרש תנחומא האמת, שלפני ההגדה של פסח הייתה הגדה אחרת. מה הייתה הגדה אחרת? מה שאבותינו היו מספרים כשהם היו במצרים. כשבני ישראל היו חוזרים הביתה מהעבודה הקשה, אחד בנה שתי פירמידות, השני בנה ספינקס, ואז נחיל ליד האש, ואז מספרים את סיפורי האבות. ומה מספרים? שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מאורכזים, מחרן, מארם נהריים. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מאורכזים, כך עתיד הוא להוציא אותנו ממצרים. כך הייתה מהאגדה. יצאו ממצרים, נבנתה אגדה חדשה. אגדה חדשה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. בזמן הגלות היינו אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים, כך רצית הקדוש ברוך הוא להקים לנו את מדינת ישראל. זה בעצם היה תוכן של הגלות. מהי האגדה העתיקה, האגדה של אורכזים? האם נשאר ממנה משהו? נשאר. ארמי עובד אבי, אנחנו אומרים את זה לכם, ארמי עובד אבי, עובד מצרים, והם ראשם את המאה, וגם אם את הפסוק ויאמר יהושע אל העם, באברי נהר ישבו אבותיכם לעולם, דרך אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח לאביכם את אברהם. זאת אומרת שהאגדה העתיקה הזאת השאירה שרידים בתוך האגדה שלנו. כמו כן, בבוא הזמן, עתידים בהגיע הספר לומר אבותינו יצאו ממצרים. ידברו על זה קצת על עשר מכות, משהו, אבל העיקר יהיה על חקירות נתניהו ואחרים דברים כאלה, ידברו הרבה על תולדות מדינת ישראל. זה פחות או יותר המבנה לפי דעת חכמים. עכשיו קצת להבין, דעת חכמים היא קצת מוזרה, אמנם לא פוסקה להלכה, אבל המציאות ההיסטורית מראה כמו חכמים. איך החכמים אומרים על פסוק בירמיה שאומר לא יהיה, שכן יאמרו? הם צריכים להביא הוכחה. בן זומא אומר, אני מבין כפשוט לא יהיה, אז לא יאמרו. אבל חכמים אמרו לא יאמר, אין הכוונה שלא יאמר, אלא שזה יתאפל. צריך להביא הוכחה לזה. ואז הגמרא מביא הוכחה. מה ההוכחה? ולא יקרא עוד שמך יעקב, כי בישראל יש אמת. ולמרות שהכתוב אומר שלא יקרא שמו יעקב, בכל זאת חזר לקרוא לו יעקב, אלא שיעקב תפל וישראל יקרא. מניתו כשהיה קורא את הגמרא הזאת, היה מדייק שבעצם יש הגבלה בין הצמד יעקב ישראל לבין גלות וגאולה. יש לנו זהות כפולה כאומה, לפעמים אנחנו יעקב, לפעמים אנחנו ישראל. לפעמים אנחנו יעקב מזמן הגלות. יעקב, זמן של גלות. ישראל, זמן של גלות. של הגדול, לישראל. שרית על הגלויים ואנשים לתורה. ומה זה הקטנות של יעקב? הקטנות של יעקב זאת ההתנהגות של עם ישראל בגלות, כאילו שאנחנו דת ולא אומה. והדבר הזה לא היה לגמרי ברור במשך שנים רבות, כי גם בזמן הגלות הגויים התייחסו אלינו מבחינה משפטית כאומה. למשל, יהודי צרפת לא היו נחשבים בצרפתים, הם היו בעצם בני ממלכת יהודה בחסותו של מלך צרפת. כלומר, היהודים נחשבו לאזרחים של מדינה שכבר לא קיימת, אבל הם לא קיבלו את האזרחות של המדינה שבה הם ישבו, הם היו תחת החסות של המלך המקומי שנתן להם זכות לחיות בארצו. והגלות מסוימת. עד שהגיעה האמנציפציה. והאמנציפציה אמרו הגויים ליהודים, אתם מקבלים עכשיו את כל הזכויות, אבל אתם מפסיקים להיות אומה. מכאן ואילך אין לכם אוטונומיה משפטית, מכאן ואילך אתם תחת השלטון של החוקים של המדינות שלנו, והיהדות הופכת להיות באופן רשמי, דת, דת משה, קונפסיה. והדבר הזה, אני אמין את היהודים בדילמה, היהודים הסכימו. מה הם הסכימו? הם הסכימו לשקר. שיקרנו לגויים, סיפרנו לגויים שאנחנו דת. אי אפשר היה להגיד להם, אוקיי, עד 48, זה לא עובד כך. יש עוד בעיה אחת, כשמישהו משקר הרבה זמן, באיזשהו שלב הוא מתחיל להאמין השקרים שלו. ואז היהודים התחילו להאמין שהם דת, ושהם בני הארצות, אזרחי הארצות שבהם חיים, שזה בעצם נקרא לעבוד אלוהים אחרים. וכאשר קמה התנועה הציונית המדינית של הרצל, זכותו הגן עלינו, אז פתאום באו יהודים טובים וישרים ואמרו, לאומיות זה לא לאומיות. שכחו שיעקב צריך באיזשהו שלב להפוך להיות ישראל. מה זה יעקב שהפך להיות ישראל? זה האזרח הישראלי עם תעודת זהות ישראלית. וכאן יש איזשהו קושי במשרד הפנים. במשרד הפנים, בטופס שכתוב מי אתה, יש שם סעיף דת ולאום. ולמרבה הפלא יש דת יהודי, לאום יהודי. הראשון עונה להגדרה של יעקב, השני להגדרה של ישראל, תחליט מה אתה. הרי ההגדרה אחת סותרת את השנייה, כי יהודי מגרש יהודי. ואילו משרד הפנים החליט שיהודי לא מגרש יהודי. זאת אומרת, שתי ההגדרות נשארות. כמו דעת חכמים בגמרא, ולא כדעת רצונה. שבסופו של דבר, ישראל עתיקה, אבל יעקב תחבד לו. וזה בעצם מסביר את כל התהליך שאנחנו עוברים. עכשיו, התהליך שאנחנו עוברים הוא חזרה אל הזהות הקדומה של עם ישראל, היא הזהות עברית. מניטו היה רגיל לומר, הישראלי הוא עברי ממוצא יהודי. אבותיו של הישראלי היו יהודים. אבל עכשיו הישראלי הוא חזר להיות עברי. את החוויה הזאת עבר הרב אשכנזי באופן אישי, כשהוא פגש את הרב צבי יהודה קוק לראשונה, ולמד איתו כל הלילה, והוא אמר שהוא הרגיש שבלילה הזה הוא חזר להיות עברי. כלומר, משהו שנשטף במעמקי הזהות שלנו בגלות, הולך ומופיע מחדש. אז את העברי, הוא היום חזר להיות עברי, זה הישראל. ולדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות, לגבי היחס בין הקודש לחול, למשל, היחס במדינת ישראל, ובמילא גם ההטלה של תפקיד חדש לעם ישראל. מהו התפקיד החדש? התפקיד האוניברסלי. מכאן ואילך, אנחנו מופקדים מחדש על התפקיד המקורי שלנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בזמן הגלות, המטרה הייתה המשכת הקיום של הקהילה היהודית, שלא תתבולל. זה התנהגות מכונסת כלפי פנים, התגוננותית. מכאן ואילך זאת התנהגות עם השפעה לעולם כולו. ובעצם יש כאן זהות נוספת, בעוד שיש זהות יעקב כזהות דתית בזמן הגלות. יש זהות ישראל בהתחדשות הלאומיות של עם ישראל, המדינה. יש זהות שלישית, הזהות האוניברסלית. ולכן, לאבא הקדמים שלנו, יש שלוש שמות, לא רק שניים. אבינו הקדמון, קודם כל גם יעקב, גם ישראל, וגם ישוב. מה זה ישוב? זה כבר תרכיב אוניברסלי. ולכן מיד אחר זה הסוגיה במסכת ברכות ממשיכה ודנה בפסוק בישעיהו. מה הם נכתיב? אל תזכרו, לזבכם הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבונן. הנני עושה חדשה, עתם תצמח. אם כן, אנחנו רואים שהנביא מדבר על שלושה מאורעות, ראשונות, קדמוניות, חדשה. אומר התלמוד כך, אל תזכרו ראשונות, זה שיעבדו מלכויות, כלומר הקמת המדינה. וקדמוניות הקדמוננו זה יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, עתה תצמח, תנער רב יוסף, זאת מלחמת גוג ומגוג. למה שמלחמת גוג ומגוג היא מאורע כל כך גדול, שהוא משאיר חותם בתודעה של עם ישראל, יותר חזק מיציאת מצרים, והקמת מדינת ישראל גם יחד. מה כל כך מיוחד במלחמת גוג ומגוג? הרי מלחמות, היו לנו הרבה. למה מלחמת גוג ומגוג משאירה חותם עוד יותר חזק? כנראה בגלל שעל ידי מלחמת גוג ומגוג אנחנו עוברים לזהות ישורון. כי זה מה שכתוב, והתקדשתי והתקדשתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני אשם. זאת אומרת, יש איזשהו מסר שיעקב לאנושות בעקבות מלחמת גוג ומגוג. וזה בעצם השאיפה העליונה של הזהות ישורון. מה יש לנו ללמד את האומות? מהו מוסרה של היהדות? מהי אמונתה של היהדות? הרב אשכנזי ידבר הרבה על האמונה בייחוד המידות. זה מושג רבני שם, על פי הקבלה. אבל נגיד נקרא לזה בעברית מודרנית אחדות הערכים. אנחנו רואים בעולם מרחבים תרבותיים שונים שכל אחד אימץ רק ממד אחד של המוסר. העולם הנוצרי לקח כערך יחיד בתורת המוסר את האהבה. העולם האסלאמי לקח כערך יחיד במוסר את מידת הדין. ולכן כל אחת מהאופציות האלה היא אלילית בגלל חלקיותה, בקשר לשאלה אם האסלאם עבודה זרה או לא, אם הנצרות עבודה זרה או לא, זה לא הנושא. הנושא הוא שהחלקיות של הערכים היא פוגעת בשלמות המוסרית. ולכן רש"י פירש את הפסוק שמה ישראל השם אלוהינו, וכפי שהרשת לזה הרגיל להדגיש, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. למה הוא לא אלוהי האומות?
כי כל אחד תומס את האלוהים באופן כללי.
אז זה מה שם אלוהים.
עתיד להיות השם אחד בכל העמים.
אם כן, יש לנו מה להשלים לעבור המרחב התרבותי של העולם הנוצרי ושל העולם המוסלמי. אבל לא רק. הרב אשכנזי גם פגש אנשי רוח מהעולם כולו, גם לא דווקא מהמרחב של יסודים, של עשה וישמעאל. למשל, פגישתו עם הדלאי לאמה. בפגישה של הרב אשכנזי עם הדלאי לאמה הייתה שהדלאי לאמה שאל שתי שאלות. הוא שאל, אתם היהודים חוזרים מהגלות שלכם. אנחנו הטיבטים מתחילים את הגלות שלנו. אז תגידו, מה הסוד של הקיום בגלות? שאלה שנייה שאלה דלאי לאמה, מה אתם יודעים על מהות נפש האדם? הרב אשכנזי, כיוון שהוא היה יהודי, ענה בעוד שאלה. הוא ענה, אינני מבין, יש דתות גדולות מאוד, תרבויות אדירות, אנחנו עם קטן, למה אתה שואל אותנו? ענה לו דלאי לאמה, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. ההתעסקות הזאת במסרים שיש לנו כלפי האנושות היא לקיחה ברצינות של המהלך ההיסטורי שאנחנו חיים היום. ואנחנו לא רוצים רק לפי זה לעשות בהישרדות דתית, אלא לקחת ברצינות את תפקידנו ההיסטורי. זה אחד המסרים המרכזיים של משנתו של הרב יהודה אשכנזי. תודה רבה לכם.